נדבר עם הלומדים, ככה הרבה אני ביקש ממני, הוא ישעתם, תחליט עם הלומדים, אז אני הבאתי כאן כמעט, אבל זה לא רוצה להיות בכלל. אני אמרתי לרבה, אני אומר לי ככה, שיגעתי כאן לפני 3 שנים, התחלנו ללמוד את מה שנקרא מהלך התחייה, ואז הוא אמר לי שברוך השם, אני שמחתי לשמוע, שכולכם, קראתם את הספר שאני כתבתי בעניותי, אז בנושא הזה איכשהו אתם אמורים להיות מסודרים כאן. אמורים להיות מסודרים, זה משפט קצת... אפשר לחתום עליו. עכשיו, אז אני אמרתי ככה, אני לא יודע מה אתם רוצים. אני הצעתי לרב דני, כתבתי בהקדמה של הספר, שיש אצל הרב קוק, מקום על הים הגדול הזה, שני נושאים על זה קונקרטי, מעשים. אחד זה מה שהספר הקודם, זה היחס לתחייה, והשני, יחס לכפירה. אז אני עכשיו כותב ספר הזה גם כן, בעזרת השם, כמה חודשים על זה. היתר, הרבה יותר גדול, הרבה יותר קשה מאשר הקודם. ואני מציע ללמוד את זה. אם אתם רוצים, אם לא, עכשיו בבקש משהו אחר.
נשמע מעולה.
נשמע מעולה, מה אומרים כולם, מסכימים? טוב, אז אם ככה יש לי פה דפים, אני אעשה הקדמה ארוכה, אז בינתיים פה את הדפים ואני בינתיים אדבר. תראו, הייתי אומר ככה, נתחיל בינתיים בשאלה, מה צריכים לעשות? כולם רוצים שיהיה טוב, נכון? מה עושים שיהיה טוב? לא נראה של פוליטיקה. חטופים, מלחמה, ברמה של עם ישראל, אנחנו מאמינים שאנחנו בתהליך גאולה, חסדי השם יתברך, באמת אי אפשר להפסיק להודות ולהלל למה שכבר השפיע עלינו, ויש עדיין מה לשפר. אני חייב פה לומר מה שכבר אמרתי בשנה שעברה, בתוך, אולי בכמה שיעורים. בבקשה.
אם אפשר רק בבקשה, שבתוך הדברים של הרב, הרב ילמד אותנו איך ללמוד את הרב.
כן, ודאי, זה המטרה. כן, ודאי, אנחנו נלמד ביקורות ונסביר אותם, בסדר.
מצד
השני,
בגלל שהרב הוא בעצם כלי ישיר, אנחנו מצביעים את זה, ומתורתו, אנחנו קוראים איזה, עכשיו, נקודות
פרשנות, תמיד הם שונות, דרך הסתכלות,
ולכן
תלמידי
הרב קוק הם בעצמם...
נחלקים, אבל זה בסדר, זה דרכו שלנו, כן.
כן, ולכן נאמר מזה. אם אפשר,
נגישים
בתוך השיעור, אני לא יודע איך...
איך אני רואה את הדברים בפנים, לפי מה אני רואה, בסדר?
כן,
אבל... אני רואה הרבה כישורים והרבה מקורות מקבילים, זה בסדר, זה באמת אימא. אז תראו, אני אומר ככה, אז אני ככה, כשאמרתי מה לעשות, אני חייב לומר הערה, שאמרתי אותה פה בשיעורים של השברה, אני כופר באמונה התמימה המאוד נכבדה שהמלחמה עשתה מהפכה, ועם ישראל כבר אוטוטו, הוא מגיע לנוף הגליל וסוגר את העניין. זה לא עובד ככה. אני חושב שלתלות, אני שוב אומר את זה בקיצור, אמרתי את זה בשיעורים בשנה שעברה למלחמה, לתלות שינוי אידיאולוגי באירוע קשה זה עלבון כפול. זה עלבון קודם כל לבן אדם שעליו אתה מדבר, לא אתה, הוא. כי עומד לפניך אדם שיש לו תפיסת עולם. למה תפיסת עולם? זה נלמד כל השאלה בסדר. תפיסת עולם מגובשת, הוא אדם רציני, הוא חושב, הוא למד, הוא מתחנך, יש לו, לא משנה עכשיו. ולחשוב שבגלל שקרה משהו נורא ביום, אז הוא פתאום הכל התהפך עצמו, הבין את הכל. זה לא רציני, זה לא יכול להיות דבר כזה. אידיאולוגיה משנים באידיאולוגיה, לא בבומבות. אני אספר, ככה סיפור שאני אספר, מה יסרב, הנושא הזה כביכול. הנה, אני חבר חילוני, אולי הייתי בצבא, אבל הכרתי אותו, חוץ למסגרת הצבא לא חשוב, אבל בגילי, ביום כיפור, מלחמה, הוא נלחם לא איתי, במקום אחר, אבל פגשתי אותו אחרי המלחמה. ממש שבועיים אחרי המלחמה. הוא אומר, נשמע מה שקרה לי במלחמה, היינו בסיני, והייתה הפגזה ארטילרית, ורסיס שפגז ארטילרי לו גודל כף יד, פגע לו בצוואר. אבל פגע לו ככה ולא ככה, וזה נפקא מינה לחיים ולמוות. אדם פשוט, המוות ראה אותו בעיניים ככה. הוא ניצל ממוות בגלל זווית של החתיכת ברזל אוהט הזה, שטס במהירות של 10,000 קילומטר בשעה, אליו. נו, אז מה עשית? הרגשתי צורך של לעשות איזה משהו רוחני, אחרי המלחמה הלכתי לכותל המערבי, קראתי ספר, אמרתי תהילים וחזרתי הביתה. ואני בהחלט לא מזלזל, אני מבין אותו מאוד. כי זה לא עובד ככה. ודבר שני, זה ללבון לקדוש ברוך. זה 3,000... וכמה מאות שנים. ואז הוא שלח בן אדם אחד לשליחות משוגע, אברהם אבינו. הוא שלח אותו לעשות עבודה גדולה. להקים עם, אבל זה יעבור היסטוריה מטורפת, יקבל תורה, יקבל מקדש, יקים מלכות, יצא לגלות, יחזור ויצא. מה כל הבלגן הזה? זה לא משחק של הקדוש ברוך הוא, זה בשביל זה. כל מה שעם ישראל קורא איתו זה הכל במגמה של נברכו בך, כל משפחות האדם. השם אומר לו, את התיקון לעולם אתם תעשו, בן אדם יעשה כל מה. השם עשה את העולם כדי שאנחנו יפעל בתוכו. בכלל, שזה עשה את הבן אדם, כי יכול לעשות את העולם אוטומט, זה לא שווה כלום. לכן, השם רוצה שאנחנו נתקן את המציאות בעצמי. נכון שהוא הרבה פעמים עוזר. הוא עושה מהלכים שמת, אני פה הרי השאר, בוא נאמר, נחזור רגע אחד לשיעור הבעלי של אליהו, מי שנצא בשיעור הזה, אני יכול להזכיר מה שאמרתי, נגיד גם היום, אולי. אליהו הנביא, בעיניי, אחת הכותרות של פרקי אליהו, זה הווהמינה שלו לתקן בצ'יק צ'אק, או באיזה בומבה. זה מה שאליהו רוצה. אליהו הולך ועושה מהלך מדהים וקדוש, הוא נותן לו מה שהוא רוצה, איך אמרנו בשיעורים. לא יוצא מזה כלום. זה היה מדבר בעזרת השם השיעור, מי שישמע את זה. לכן, צריכים להבין מה כן לעשות. עכשיו פה, השאלה היא מה באמת מודל עליי. ופה אני מגיע למאמר הדור המפורסם של רב קוק. כדי רב קוק, אתם יודעים, לפני 250 שנה, פרצה הכפירה למחננו, ועשתה, מעבר לכפירה, זה היה משבר תרבותי, קשה ביותר, ששינה את כל המצב בעם ישראל. ופה הוויכוח הגדול, מאמר הדור לדורנו, ופה צריך לדעת דבר חשוב. קודם כל, כן, לפני הרב קוק, הגישה החרדית הייתה יצר הרע. הנה, הרב דסלר, זה צער, כתב איזה אחד הספרים. אין פיקורס אמיתי. זה סתם כל תירוצים. יש סיפור ששמעתי לפני הרבה שנים, אחד מגדולי הדור הקודם, שפגש אחד שעזב את הישיבה ונעשה חילוני, היו הרבה הרבה כאלו, כן, אלפים כאלו היו. הוא אמר לו, נו, מה קרה? אז הוא אמר לו, היה אילו שאלות קשות באמונה. ולכן אני לא מצאתי תשובות והלכתי. אמר לו, טוב, תרגיש טוב והלך. שאלו התלמידים, כמו שם כל הסיפורים, שאלו תלמידיו, רבינו, למה לא רצית לנו תשובות? אמר אותו רבינו, לא יודע מי זה אפילו, למדתי לתת תשובות לשאלות. למדתי לתת תשובות לתשובות. פירושו של דבר. לאיש הזה אין שאלות מחבר. יצר הרע, צריך להבין מה שקרה שם, אמנציפציה, פתיחת החומות, הגטו, התערות היהודים בכל המערכות שמסביב, אז אנשים התפתו, יצרים, תגיד, דוחות, מודרנה, התפתו לדברים טובים, לימוד אפילו, ולכן התורה הפריעה להם. זה לא הרב.
חזר לעצמם.
מה?
לעבדי ישראל עבודה זרה.
להתיר את העגל, להתיר עליהם את הראיות. זה המשפט עמוק מאוד, זה לא משפט שבא להגיד שקודם כל, זה דיבר על עבודה זרה, לומדים איזה מפסוק, כן, בוכה איש פתח או אלו, כן. מדרש הזה צריך להבין אותו בעומק, אי אפשר לעשות איזה כותרת. יש אפיקורס עוד מה זה. מה שאנחנו עכשיו נמחלם את הרב קוק, כן, הרב קוק אמר, לא נכון. וגם אם זה נכון, זה לא נכון היום, הרי יגר את הקנה. אני חוזר שבא לספר של הקודם, כן. סגודת ישראל, הוא אומר שבכל הדורות, על הסגודה הזאת, מי שהיה מין וכופר, איבד את הסגודה. הדור הזה יוצא מהכלל, כן, חמורו של משיח. הדור הזה מיוחד, אפילו ברמה הזאת, שכללים קריטיים של הגדרת קשר ליהדות השתנו באופן מיוחד. כל שכן פה שזה דבר מאוד עמוק. לכן אני בא להגיד הרב קוק, כי הרב קוק כתב את, או לפני זה, סליחה, לפני הרב קוק, לא עוד משהו אחד, חזר גם החשבו על זה. כל מי שמתפלא על המצב הקשה, יודע שחז"ל דיברו על זה. חז"ל דיברו במקורות לא גדולים, אבל סוף סרטה, חלק, עוד מקומות, על עקבתא דמשיחא. והחז"ל דיברו על משבר תרבותי, חוץ פייסגי. והאמת היא שגם אותם גדולי תורה חרדים שנותנים איזה הסבר אחר, אולי מודים באבחון ההיסטורי. שעכשיו זה חוץ בעיה סביב, אבל למה? למה חז"ל חושבים שהעקבתא דמשיחא קשור לכפירה? למה? מה, אם לפי ההסבר שלהם סתם פתאום יצר רע, למה פתאום יצר רע? למה חז"ל העלו, אמרו לנו, העלו בדעתם? טענו, אמרו, קבעו, במקורות אלוקים, שבדור הזה שנחזור לגאולה, יהיה כזה דבר. ולכן הרב קוק ישר, כמו שהוא מעיד שם בעיקר את הקנה לרדבז, למוח לבבי, דם לבבי, מוח עצמותיי, ישב והגיע את עצמו וכתב את כל הדברים הללו. הוא כתב אותו פה בארץ. הרב קוק בחוץ לארץ כתב דברים, לא כתב הרבה בתחום הזה, וכתב קצת שונה. צריך לדעת את זה. לנוחי הדור, שהרבה מתווכחים עליו, נכתב בחוץ לארץ. והדור, הרב עוסק שם בהסבר היהדות לנבוכים. הוא מנסה לתרץ את הכל. תמי מצוות, יש שם, כמו הרמב״ם, בשעתו. איך אומרים, אבולוציה, בריאת העולם, מחץ הגדול, הכל הוא מכניס שם שיסתדר כדי שאנשים יהיה. אבל הוא הגיע לארץ, הוא רז, זה לא הסיפור. סיפור הרבה יותר עמוק מזה, זה לא בגלל שיש להם שאלות מסוימות. ליהדות הם כפו, יש כאן דברים עמוקים, עמוקים ביותר. עכשיו הרב קוק כתב, דבר ראשון, את מאמר הדור, את כתבי הצאן.
אתה יודע את זה? שיש לו שינוי בדעה, או שככה הרב
מסיק? שמה, שמה יש לו?
שיש שום...
לא, לא, זה אני אומר, זה לא, הוא לא כתב את זה בעצמו. אני טוען שאי אפשר להתעלם מזה שהוא, קודם כל ברור, בוא נגיד ככה, לגבי הסבר הכפירה בחוץ לארץ, הוא כתב מאמר, היה עיתון, זה בשני מילים, עיתון הפלס, יהודי בשם הרב רבינוביץ', שהוא קרוב משפחה של הרב קוק, אני חושב שהוא בן דוד של אשתו הראשונה, השנייה, כן, של האדרת, הוא כאילו אחיין של האדרת. אדם חרדי לכל דבר. הוא כתב עיתון השקפתי הפלס, רק הוא כתב כמה מאמרים שהוא היה בבויס, עוד אפילו בזיימל. מאמרים שהם שונים ממה שנאמר שם, אבל הם קוטלים קשה את החילוניות. ותסתכלו במורי אריה. בהקדמה לחלק השני, הראשון הוא זוכר, רב אלישע אבינר, כותב, רבינו דחה את הצעתנו להכניס את המאמרים בפלס לספר. משפט דרך כזה מוזר כזה. זה מאמר, הרב צבידה לא הסכים להכניס את זה למאמרי הריה. הרב צבידה טען שהרב קוק בארץ היה לו תורה אחרת. לא, 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 לא כפירה חלילה. הרבה יותר רחבה. הרבה יותר גדולה. לכן, אני אומר, ואני הקטן מוסיף שזה גם את המאה מצוות, למרות שזה לא אותו דבר. עכשיו ככה, אז מה אמר הדור? לדורים. יש שני קבוצות בכופרים במאמר הדור לדורים. קבוצה אחת שלא יודעת מה זה מאמר הדור אותך. ראשי, בבקשה.
רק
מה
שאמרת בסוף,
מה גרם להגדל
הראשי
שהגיע
לה? מה
היה בהם? הוא פגש את העלייה השנייה.
את מי?
אנשי העלייה השנייה. אנשי העלייה השנייה הוא פגש, דיבר איתם.
בחו"ל כאילו לא היה לו את זה. אז אני אומר, בחו"ל לא היה לתת...
לא, לא, לא.
מה
ההבדל
מהקומוניסטים
חוץ
לארץ,
מהרבה יותר מסת, הרבה יותר... לא, לא, הוא ראה את אידיאליסטיות, את המסירות לאומה, את השאלות האמוניות, המפגש הזה עשה לו משהו. הוא עובדה שהוא כתב, הוא כתב את הספר רכבי הצאן, שנתיים אחרי שהגיע ליפו, הרב צבי יהודה שלח את הספר, אתם יודעים למי? לברנר. איגרת הראשונה ביקורות של הרב צבי יהודה, זה לברנר. והרב צבי יהודה מסביר לנו, שהוא מבין שזה אחד מהכתובות, הנמענים, הספר הזה. לא שזה, שברנר נסע אחר כדתי, הוא לא בא לרשם לישיבה, תדאגו. הוא לא נרשם למרכז רב ולא הלך למצטרף ציוצי רב. עכשיו, מה אני בא לומר? אני צריך ככה להתמקד לכיוון יותר קונקרטי. אז המאמר הדור חושבים שזה דורנו דור נפלא. עכשיו, הוא כתב את זה מתוך התפעמות מהדור הנפלא, באידיאליסט וכו' וכו'. לכן היום זה לא רלוונטי, כי הדור לא נפלא. אז קודם כל זה טעות בהבנת הנקרא. לא נפלא זה לא נפלא, זה פלאי. זה משהו מיוחד, קשה להבנה. כמו נפלא, כי יפלא ממך דבר המשפט. דבר שני, גם הדור הזה יש הרבה דברים כמו בדור הקודם. דבר שלישי, מאמר הדור אולי נלמד את זה, את הפסקה הזאת בתור שצריכים לראות את זה איתכם. הרב כותב שיש חלוקה בין ההמון לבין המיוחדים. גם בזמן הרב קוק, מאמר הדור, לא כולם ישבו הלכו ברחוב עם ספרי פילוסופיה. היו אנשים המוניים, היו יצרים, היו תאוות, הכל היה אותו דבר. אבל יש אומרים שהסיפור האחר, שמאמר הדור אכן עוסק בהסבר לסיבות הכפירה. הם טוענים שזה השתנה הכל. מה השתנה? היה השואה באמצע, פעם המדינה, אני לא מבין מה זה קשור. ולא ידע למה אחד קשור לשני, ומה שיותר חשוב להגיד זה מה שאני בא להגיד עכשיו על כל מה שנלמד. מאמר הדור הוא קצה קרחון. מאמר הדור הוא רק פסיק, קטן, ממש קטן, מבחינת כמותית. במסה שלמה שהרב עשה בנושא הזה. והרב עסק בזה, בספר הזה יש איזה 15 פרקים, נגיד, תוכם איזה 12 פרקים, נושא, כל פרק עוסק בליקוי אחר שהייתה באמונת ישראל. הרב דיבר על למעלה מעשרה ליקויים בתפיסת האמונה שבגללם הייתה כפירה. זה תורת הרב קוק. את הרב קוק צריך להבין, לא רק אמר, אפשר להגיד מאמר הדור, להבין ברמה הראשונית, שכולם מי שלמד מאמר הדור יודע, יש לו שאלות, רוצה להבין את העומק, אז כלומר, אוטומטיות לא טובה לו, ולימוד אמונה חשוב לו, זה, אבל זה, מה זה כולל? זה כולל המון דברים. המון נקודות, המון, כן, הרבה, בעולם המודרני, שהרם מתייחס אליהם, מסביר את העומק האלוקי שלהם, את הצורך האלוקי שלהם, למה הם מופיע בדור הזה, ולמה האמונה שלא היה מודע, לא הבין את החשיבות של הופעת העניין הזה, עמד כנגד וגרם לפיצוץ. זה למעשה כל תורת הרב קוק על הכפילה. וזה כאן, זה אמרתי, זה כולל הרבה יותר מאשר התורה של התחייה הלאומית. ועוד דבר חשוב לזה. כתבתי שם בסוף ההקדמה של הספר הקודם, שאם אני טענתי בתחילת ההקדמה, שאנשים לא מבינים את השקפת התחייה של הרב קוק, אני חושב שכמעט לא מבינים אותה לציבור, להסביר אותה נכון, לא רק להגיד אהבת העם, אהבת הארץ. שבעתיים לא יודעים בכלל את מה שנלמד בשיעור הזה. הציבור שלנו כמעט לא מכיר את התורה הזאת. מה שאני, שקראתי, ישבתי מול הדברים ככה, ואספתי את כל הליקוטים וכל הכתבים שלו, אמרתי על כתבית על כולם. אז אמרתי לעצמי, אפילו רק לכתוב שאנשים ידעו שיש דבר כזה, פשוט. מה האדם הזה כתב? ישב האדם ענק, והשקיע את זמנו, וכתב מיליוני מילים. מה, להריק? לא כדאי להכיר את זה. אבל יותר מזה, הוא כתב את זה באותו ביטחון, יש מה שאומר שם בגיר תקנה, שכן, להגיד פעד, מי שמכיר את הפסקה הזאת, אומר, שאתה מצטער שאני לך בדרך מסוכנת, ידידי, זה לא דרך מסוכנת בכלל. ואני אגיד לך יותר מזה, כתוב על הפסוק, ברוח צדיקים, כאור נוגה הולך באור הנכון היום, מרזור על הפסוק הזה, שאור שצדיקים, אפילו אור חד את השלם, דרך חדשה, מצליח עליהם. כי הם צדיקים. הוא אומר, אני לא צדיק, על הבא שאני אהיה בינוני. על הדרך שאני הולך עליה, היא בלי ספק דרך צדיקים. מי תצליח? אז הוא אמר את זה כלפי התחייה הלאומית, וזה הספר הקודם שלי. הוא אמר את זה גם לגבי זה. הוא האמין באמונה שלמה שהכפירה תתבטל כאשר יטופלו העניינים האלה. ולכן, מה שפתחתי את הדברים, אם רוצים לדעת מה לעשות, זה. ללמוד ולהבין מה אמונת ישראל דורשת מאיתנו, מה הקדוש פה דורש מאיתנו. להבין ולהראות שזה לא ידוע ולא נתפס, וזה מעצורים קשים שמונעים במודע או בלא מודע. מאלפי אנשים רבים מאוד להיות מתחברים לנו. עכשיו שתי הערות לגבי המציאות העכשווית. הערה אחת על ההתלהבות של האנשים, הנה עכשיו היה ג' אלול, רבו גם המאמרים, הרב קוק, מה הרב קוק, אתה יודע, שהרב קוק נמצא פה, לא רואים את הרב קוק פה, אחד, אפילו שראיתי אחד כותב, שיעורי נשים זה הרב קוק, לא יודע איך זה הרב קוק, שיעורי נשים, הרב קוק דווקא לא כתב שיעורי נשים, צריך לדעת הרב קוק, בין היה יש דברים לא פשוטים על הלימוד תורה של נשים, שזה נושא שזה צד עצמו, וארץ ישראל, ויהודה ושומרון, וזה צבא יהודי, רבותיי, מבחינה, זה לא נעים לעשות אדם גדול כאלה דברים פדיחות. זה מוריד אותו מאוד למטה, זה לא הרב קוק, הרב קוק הוא לא צבא, הוא לא דתי, קצינים דתיים, הוא לא, אפילו הוא לא שילוב מדע ותורה, הוא ודאי גם כן, והוא לא יחידי בזה, דווקא בזה בכלל לא יחידי. הרב סולובייצ'יק, כתב על זה המון דברים, ועשה, ופעל, באמריקה, וזה. גם הרב קוק, אנחנו נגיע לפרק שלם, הנושא של יחס למדע. לכן, ודבר נוסף אומרים, בכלל עם ישראל היום אחרת. מסורתי, אוהבים את הזה, והתגלה שכל הזה, כל הקפלן הזה, זה מיעוט קטן ושולי וזניח. אז לגבי קפלן, קפלן זה סיפור אחר. בני הקפלן זה לא קשור לרב קוק בכלל. הנה, שבת ויכוח עם מישהו מהיישוב, אדם בגיל שלי, שאומר, למה? אמרו שאותי ככה, הרי שהרב קוק ראה את הכפירה. כל החרדים אמרו, יצור אורם, משהו כזה. הוא אמר, לא, אי אפשר שלא לחפש בתוך תהליך כזה ענק, נקודה אלוקית. אז למה לא נעשה זה גם כלפי קפלן? אמרת לו, תשמע, לא צריך אותם להיות מטומטמים. יש גם יצר רע, יש אינטרסים. עדיין הרב קוק לא אומר שכולם רק עוסקים באידיאולוגיה. יש פה אינטרסים. באידיאולוגיה. יש אינטרסים, יש רוע, יש צביעות, יש שקרים. בעיניי, המחאה שהייתה לפני שנה, לצרגי הגדול, גם חלק מהפעילות של מתי החטופים העיקרים, הם עוסקים לא פחות קשור אידיאולוגיה. האשמות לא נכונות, עלילות על עם ישראל, על המדינה, עלינו, על המשיחים, כן. כך שזה, אני סוגר סוגריים, זה לגבי קפלן. אבל אני אומר לגבי... בבקשה. בבקשה, כן, כן.
רגע, אז הטענה היא בעצם שהמון לא מונע מאינטרסים. זה, כאילו, זה האמת...
לא, לא, אמרת, נכון. המון אבל מונע מתעמוד. שאלה נדרת שאלת, אין ספק שכולנו, או כל מי שכמוני, לא יודע מה אתם חושבים על זה, אני רוצה להציג אתכם, מי שכמוני היה נגד המחאה בעד הרפורמה, הופתע מאוד מהסיפור של ההמונים, אנשים שהוא יודע שהם טובים. זה נקרא תעמולה. תעמולה זה דבר מעובד טוב מודיע לך. תעמולה זה דבר מאוד חזק, מאוד חזק. כשאתה אומר לאנשים, כל הזמן, ביבי אשם, ביבי אשם, ביבי אשם.
אתה אולי לא רק ביבי.
אמרתי, לא, זה אפילו כן, בכלל.
אני אומר, כי דווקא, מה שאני מרגיש זה שאנשים, הדמיונות שלהם, דמיונות שיש בהם, לא יודע אם אמת, אבל יש בהם בקשת אמת. אני אסביר מה אני מרגיש.
בקשה למשל.
לדוגמה, הם מפחדים שהדת היא מרחיקה נשים, מוחקת נשים, לא רק מוחקת, לדוגמה. ואם מורידת בגץ, אז הממשלה כבר תהיה דתית, והדתיים האלה, אז הפכנו למדינת
הלכה.
וזה נקודה שאז לפי זה אני צריך ללכת איתם. כלומר, אני צריך להגיד להם, אני גם מפחד מזה. כלומר, לעשות כמובן, הם מפחדים שדמוקרטיה היא כבר לא דמוקרטיה. אז אני צריך להגיד להם, אני גם בעד דמוקרטיה. לא לומר להם
אתם השקופי מוח. בואו, בואו, אני אראה, אני רוצה להעריך בנושא, כי זה לא חלק מהשיעור. אני כתבתי, יש לי באינטרנט, במחשב, מסמך שלם על המחאה, כל מיני רבנים שלחתי את זה, שדענו בזה בזמנו, ואני אומר לך שכל זה אני מסכים איתך. אבל רגע, אבל...
מתוך הרב קוק אני שואל.
לא יודע, אני אומר, לא. זה שהאדם חושב, שהוא חושש. אני כתבתי בזה, בהתחלה, שתי נקודות אמת יש בסיפור הזה. אחרת הבעיה של החרדים, זה מפריד אותם, וכמותי מפריד. בעיקר ברמה הכלכלית, לא הצבאית אפילו. זה מאוד מדהיג שציבור ענק לא משתלב בכלכלה, אם כי יש שינויים וכל זה, כל הסיפור. והדבר השני, מה שאתה אמרת, שמה יהיו, בגלל שהשינוי הדמוגרפי, יפגעו הזכויות שלהם לחיות במדינה דמוקרטית. ומה כתבתי במסמך הזה? אם היו מדברים על זה ככה, ככה, במילים האלה, הייתי הולך איתם. להגיד שרוצים כאן דיקטטורה? מי? אני רוצה דיקטטורה. להגיד שירי, אתה, אני אגיד לך, היה פגישה אחת עם טייסים, טייסים, טייסים זה אילו שעשו את זה. אחד, צריכתי, לא הלכתי פעם שלי אגב. אמר, תגידי, יריב לוין רוצה מדינת ההלכה, אתם רצינים? יריב לוין חילוני, למה שירצה מדינת ההלכה? תתמודדו עם השאלה הזאת. לא התמודדו. זה לא ישר. אדם ישר מתמודד עם כל שאלה ששומעת. עם כל גושי השמל שאומר. להגיד שרוצים פה לבטל את הבחירות, נו באמת. וגם מה שאמרת על האנשים, תשאלו את עצמכם שאלה פשוטה. אם לפי דעתכם אנחנו פוגעים, הרי היו כאן ממשלות ימין מלא כבר המון, מימין חרדים הוא כבר הרבה. בעיקר עם ביבי, אתה יודע, כמעט כולם מגועים. נכון. האם אי פעם אתה זוכר, אתה צעיר אולי, שהבג"ץ ידרש להגן על אנשים? אני לא זוכר אף פעם דבר הזה. אף פעם, אף פעם. כי למה שיפגעו באנשים? מי רוצה לפגוע באנשים? מי רוצה לפגוע באנשים? אז בסדר, זה שסניק אחד יציאה, ושמי שבא לכותל, בלי שרבולים, תשאל עם כנס, נו בסדר. הציע, ואמרו לו כל החברים שלו, סתום את הפה. הוא רק הצעה להציע, זה כבר סתמו לו את הפה. בכנסת! אנחנו נורמליים, אנחנו ישרים, אנחנו הגונים. להפוך את כולנו לרעים ולרוצים להרוס את המדינה, זה לא יושר. זה לא יושר. זה לא, אני אומר, מצטער לך, אגיד לך. וגם היום, אם היית אומר, אנחנו רוצים עסקה, כי זה דעתנו, אבל להגיד שמי שלא רוצה עסקה הוא רשע, והוא לא אכפת לו, זה לא אמת, זה לא קשור, זה הסתכלות שאסור להגיד אותה. כמו שאני לא אגיד שמי שרוצה עסקה רוצה להרוס את המדינה. זה, לכן אני טוב לזכור אותך, לא רוצה להאריך בזה הרבה חבל על הזמן. לכן, הרב קוק זה אידיאולוגיה, הרב קוק דיבר על אידיאולוגיה. לכן אמרתי לאותו חבר, שהרב קוק מצא את הנקודה האלוקית, זה לא... יש עדיין גנבים, רמאים, שקרנים, אינטרסנטים, כסף, תעמולה, יש המון, זה, העולם לא מסודר עדיין. הרב קוק מצא נקודה אלוקית באידיאולוגיה בעייתית. ולכן אני בהחלט מקפיד ומתעקש לשים את ההבדל בין התהליכים שעם ישראל עבר. לכם דוגמה עכשיו, דוגמה קטנה אחת, מה זה נקרא דיבור אידיאולוגי מקנטר, אבל אידיאולוגי. היה לי חבר בצבא, כן, גבע צור, בן של הרמטכ"ל השלישי, צבי צור, זכרונו לברכה. פגשתי אותו בזה מפגש של המחזור לפני כמה שנים. הוא אמר לי, אתם, המתנחלים, סכנה למדינה. אסון למדינה. זה משפט לגמרי ענייני. ענייני לגמרי. אני מבין, אני, שיושב בדרך, שותף להקמת התנחלויות לא מעטות, מסכים, מבין בהחלט שלדעת אדם רוצה מדינה יהודית בלבד, ולא רוצה אנשים של כיבוש, ולא רוצה של... אני מבין את זה. זה ענייני. אבל להגיד שאני, שלא אכפת לי מהחיים של החטפים, זה לא ענייני. זה רוע. לכן אני אומר, טוב, אני רוצה לעזור לי את השאלה. לכן, עכשיו אני אומר לך, אז יש שני נקודות בקונקרטי. נקודה אחת, אז כן, הרב קוק אמרנו, כבר כולם רואים אותו, המסורתיים. המסורתיים זה לא הרב קוק. המסורתיים היו תמיד, ספר ספרדי היה כמעט תמיד מסורתי. קצת ירד, קצת עלה, השס הייתה את זה, אפילו קצת ישראל לקצה השני של החרדים. וזה לא, זה לא, זה שעם ישראל אוהב, עדיין, מי שמחלל שבת. ולא שומר כשרות אולי, מתורת המשפחה. נכון, יש לו כבוד המסורת, הרב כתב, כבוד הדת, כתוב, הרבה דברים, יש כבוד הדת, יפה מאוד. וזה חשוב מאוד. זה לא הרב קוק, זה לא מה שאני נאמר בשיעור הזה. התיקון שהרב דיבר עליו זה תיקון של האומה שתופסת את אמונתה, שמחוברת לאמונה. עכשיו, אני לא אמרתי שזה סותר, ואני לא יכול, אם הרמב״ם אמר שהנצרות קידמה את העולם אל אמונה באל אחד, אז להבדיל לפי הבדלות, ודאי שהמסורתיות מקדמת אותנו לרב קוק, בסדר. אבל זה לא מה שזה, זה לא זה מדובר, זה לא הסיפור. והדבר האחרון, בהצעת הקונקרטית, זה משהו הרבה יותר קשה. וזו התפיסה שבעיניי מתפתחת פה בהרבה אנשים, זה משהו אחר עכשיו, זה משהו אחר. עכשיו זה רשעים, זה פרוגרסיבים, זה רוצים להרוס את המדינה, להרוס את עם ישראל וגם את העולם. כן, תראי, בעיקר זה יצא מהרמור היקרה בסיוטיה ושותפותיה. ומה הבעיה בעצם הזה? הבעיה היא שמשדרים ללחם, שעכשיו זה משהו אחר, פעם זה היה אחרת. זה לא היה, זה היה אחרת, הרבה יותר קשה. מי שלא מבין שהתופעות הכפירה של הרב קוק דיבר עליהם היו קשות שבעתיים, ב-77 ממה שיש היום, לא יודע מה שהוא מדבר. להציג תצוגה שהרב קוק דיבר על אנשים, שהם אידיאליסטים, מה קשור אידיאליסטים לכאן, גם היום יש אידיאליסטים. שמון אידיאליסטים עוד. שמון אידיאליסטים בעם ישראל, חילונים, שמאלנים, מובהקים, הם מסורים, הם עושים מפעלי חסד, הם תורמים, הם מתנדבים, הם דוחמים, יש פה חלק שפגשו אותם. במקורות מול האש, מה שנקרא, זה לא השתנה, אלא מה? נכון שיש שינויים בתרבות. כל דבר, כל פצע באורגן חי, הוא לא עומד במקום. כיוון שהחיות של האורגן, אומרת שגם הפצע שלו יתפתח. מדובר כאן בפצע של אורגן חי, עם, אומה, אנשים. לכן ברור שהמשבר התרבותי הוא לא נשאר במקום. בטירנות גדה פי מיליון מהזרב קוק. טוב, פי 100 בסדר, בוא נהיה קצת יותר אופטימי. אין מה לדבר בכלל. וההתרחקות מהתורה, ותורה מן השמיים, המון דברים. אבל זה אותו תהליך בדיוק. זה אותו משבר. לא שזה אותו משבר ברמה של אותם אנשים, אלא עם ישראל, אני אגיד, בוא נחדד את זה בצורה פשוטה. אנשים אומרים, מה נעשה מלהט"בי? נכון? אני שואל שאלה תם. ישאלו אדם, מה יותר אמור לגרום זעזוע לאדם ירא שמיים? האם כשהוא רואה לנגד עיניו שאלפי יהודים קמים וכופרים בתורה, עוזבים את דעת תורת המצוות, עוזבים את הישיבה, בועטים בדרך היהודית, או שהוא רואה שאנשים לא מאמינים במשפחה? אז זה לא יעלה על הדעת. שאם הרב קוק ידע להגיד, להסביר מה העומק של עזיבת התורה, אז אנחנו צריכים להיבעל מהדבר הנורא הנוסף שמשבר המשפחה. משבר המשפחה זה משבר תרבותי, זה משבר תרבותי עולמי. קשה מאוד. אני, יש ספר שיצא, מאמינים במשפחה, כתבתי שם גם מאמר, זה 88 מאמרים, אני חושב, של חיים ברמסון. וכתבתי שם שזה עוד תהליך בנסירה הגדולה. העולם לא מבין למה צריך משפחה. באמת, תראו, אנחנו מצב, בעם ישראל מצב עוד זהב באירופה. אני יודע מי שיש עכשיו, בדקתי למה זה. יש כבר חודשים באינטרנט, גם באתרים הדתיים, פרסומת, עד לקבל דרכון גרמני. הייתם את זה פעם?
דרכון מלא.
גרמני.
מלא, מלא.
המון, נכון. מה עמוד מאחורי זה? אני בדקתי, אני חושב שאני יודע. לפני שנתיים, קאנצלר גרמני אמר, צריכים להביא לכאן אנשים ממדינות אחרות. אין לנו אנשים. אנשים כמו עם ישראל, זה אנשים טובים, אוהב אותם. אנשים לא עושה לי מה שעשו לנו, סבא, סבא שלו. זה פשוט, בעולם יש ריבוי טבעי שלילי, אני ידוע. צרפת, בשוודיה, ומי מרמל למד? זה המוסלמים. העולם, זה הכל מפקיד משם. המשבר המשפחה, אבל למה זה יותר שונה מכל הדברים? למה להט"בים? זה מזה, הוא, זה רשעו, זה נורא, זה בלבול השקפתי נוסף. נכון שגם פה יש את הצד של ההתנהלות, של היושר, וזה הטרור הלהט"בי, אני מחלב נוסף, אני חושב שצריכים להילחם, בהחלט להילחם, על סתימת הפיות הזאת. שאסור לתלות שלט, משפחה, זה אבא ואמא וילד. אבל רבותיי, זה לא קשור לעניין עצמו. גם אם בתל אביב על כל פינת רחוב, ברשות העירייה, וחתימה של חודאי, כתוב, משפחה זה אבא ומילד, זה לא ישנה את הלהט"בים, רבותיי. כי זה תפיסת עולם, זה אמונות, זה מחשבות, זה לא סיסמאות, כן. אז צריכים להילחם בסתימת הפיות, ושמותר לנו להגיד שמשפחה זה אבא ואמא ולא שני דברים. אבל עדיין צריך לדעת שהכל קשור למשבר תרבותי. עם ישראל עבר משבר תרבותי, הוא התרחק מהתורה. רבותיי, ותדעו לכם שהתפיסות התרבותיות של הרצל היו קשות שבעתיים מאשר של יאיר לפיד. של הרצל! תקראו את אלטנוילנד. תקראו את אלטנוילנד ותבינו איזה מדינה ראה חוזה המדינה לגדה. תסתכלו שם. נשים וגברים, יהודים וגויים, הכל שם. זה כמו מדינה לכל אזרחי בעצם. ז'בוטינסקי, בסדר? דיבר על אידיאל של נשיא ערבי. הבנתם? היום שומעים, הם שמאלנים היינו רוצים... זה, הם שמאלנים מההתחלה, הם חילונים חבר'ה. הם לא כמון, מה נעשה? בבקשה, כן.
לא,
אבל
מתאר,
מצד אחד מעלה
שפעם כאילו היה מציאות יותר גרוע, מצד שני גם היום כאילו
אתה... לא אמרתי,
פעם היה...
לא,
אם פעם היה יותר גרוע, עכשיו יותר גרוע,
שעכשיו
היה...
לא, לא, אז בסדר. אז אמרתי, קודם כל, בקלקולים התרבותיים הרבה דברים כמו פעם, אלא יש דינמיקה, מתירנות. זמן שהרב קוק כתב את הספרים, לא היה כזה מתירנות. בוא נתחיל מזה שתקראו כל מיני כתבות בהיסטוריה. אדם מתחתן בגיל 21, כאילו אני שמאלני. היה בעל הבית שתרד בגיל 35. בבקשה.
שני קצת מוזרה, אבל כאילו, הרב הסביר שזה התהליך שכפירה שהרב קוק תיאר, הוא גם, הוא אותו תהליך בימינו ולא צריך להפריד כמו שאחרים מפרידים.
כן.
שואלים הרב כאילו, כן, אם הרב יכול להסביר למה.
למה זה אותו תהליך?
כן, הוא יכול להראות לנו שזה אותו תהליך
בדיוק. אני אומר שוב, אדם שכופר בתורה, וחי חיים חילוני, ולא מאמין במחויבות לתורה, מה מפתיע ומדהים שהוא אומר שאבא, שתי הגברים זה משפחה? זה טבעי מאוד, צפוי מאוד.
אז הכל נובע מפחד, שאנשים אומרים שזה לא אותו תהליך.
לא, הפחד זה דבר אחד, הבעיה דבר זה ההטעיה, אני לא אכפת לפחד, אכפת לי ש...
ההטעיה שהדברים מוקצנו קצת
כמו... אני חושב שזה לא טוב לחשוב שזה פעם היה אחרת, ולכן זה לא רלוונטי. מה עם כל התורה של הרב קוק? מה עם כל התורה של הרב קוק, אם נגיד שהיום זה משהו אחר לגמרי? ואנחנו גם בעזרת השם בלימוד שלנו, גם התפיסה לקרנות, כן, לקרנות. יש לרב קוק איגרת לאגודת ישראל, שהוא כותב שם, במחלקות אידיאולוגיות, העיקר זה האידיאולוגיה. הכסף, ההתארגנות, זה שניים, זה בא בצד. לא ייתכן שאנשים שלמדו את הרב קוק יגידו שבגלל שיש להם קרן חדשה לישראל, הם עושים ועושים את הכל. יש פה תפיסות אידיאולוגיות. הקרן החדשה מממנת את האנשים שלא היא חינכה אותם. היא נתנה להם כסף, אבל את החינוך היא לא עשתה להם, הם עשו מעצמם. דוגמה קשה, כן. יש איגוד אום המדווים, שהם יעזור לנו, כן? שמקבלים מהם תמיכה. הם לא הקימו אותם, הקרן החדשה, הם תומכים בהם.
איך
הוא עושה? חברותה, יש חברותה וכמוך. לא זוכר מי זה אומר, אחד לפי התורה, אחד לא לפי התורה. לא חושב שהם יזור לנו מאיזה לא נעד. אני מדוגמה, או כל מיני תרגונים פמיניסטיים. וזה נשים חושבים, אנשים חושבים שישה, זה כמו גבר. שזה הרבה דבר האמת גם כן. ונשים הצבא, זה מחשבות תרבותיות. שקרו, אני לא פשוט, למה שקרו, אני אחזור פעם שלישית. לפני 150-200 שנה, נוצרו מחשבות שונות מהתפיסה המקובלת שעסקו בדברים קריטיים, אמונה בריבונו של עולם, תורה מן השמיים, חובת תורה המצוות, ייחודו של עם ישראל, כל זה נמחק. וזה הרב קוק הסביר לנו במאמרים שלמים שנלמד בעזרת השם השם. ופתאום כאשר יש איזשהו פרוגרס, נשים, זה רשעים, זה מקולקלים, זה אנשים אותו דבר. למה היה מותר לקבל?
בעיה שאנחנו, כאילו, אותם אלה שאמרו ככה, הם בעצם מתעברים מכל ה... נגיד, כל הבעיות הנלוות.
לא זה, הבעיה שמישהו אומר לך, שהיום זה נובע מאינטרסים, זה לא מתוך מחשבות תרבותיות אידיאולוגיות, אז הוא שאל את עצמו, למה? אצל הרב קוק זה היה שונה, למה?
המסקנה היא שזה לא שונה.
לא, אני אומר, אותם הישיבות אומרים, לא ככה אני שומע, זה לא אותו דבר, זה משהו אחר, זה קרנו, הפרוגרס, הפוסט מודרנה, הוא תוצאה של המשבר התרבותי שרב קוק דיבר עליו. אני בשני אסביר קצת כמה שאמרתי. אולי נחזור רגע למאמר דוד הדורנו, אם אפשר להגיד שיש טענה שהיא כאילו באמת נוגעת בשורשי הדברים, זה המעבר מהמודרנה לפוסט מודרנה. היא טענה טוען. זה לא מופרך. המאמר הדור נכתב בתקופת המודרנה. הסתורית זה נכון, לפני כמה שנה. היום אנחנו פוסט מודרנה. במודרנה העולם ימין בערכים מוחלטים. ולכן הרב קוק כתוב במאמר הדור, שאם רק ממחות כפול מיליון, נציג לדור ערכים נכונים, ירצו אותם. אבל היום אין ערכים מוחלטים, אז מה תציע להם? שאלה טובה. התשובה שאני נותן עליי היא כמובן ברורה. הפוסט-מודרנה הוא בגלל שמאמר הדור לא בוצע. מה קורה לעולם, לעם, שמעלה שאלות, כי הוא רוצה אמת מוחלטת. מודרנה. מחפש את תשובות. עוברים 50 שנה, 100 שנה. אומר כך שאין תשובות. פוסט-מודרנה היא מסקנה מוכרחת של עולם שהתבקר, דעתו גברה, שאלותיו התחדדו, חשיבתו התעמקה, והוא חיפש תשובות. אבל הוא קיבל. אז הוא אמר, כנראה שאין תשובות. למה אחרי אתם אומרים לי תשובות? זה פוסט מודרנה. פוסט מודרנה זה מסקנה מאוד, מאוד מתבקשת מצדקת מאמר הדור. כן, הרב שג"ר זכרונו לברכה היה אחד מהאנשים הבולטים שהוא מאוד שלל את התפיסה של הרב קוק בגלל זה, שהפוסט מודרנה זה עולם אחר. במחילה, פוסט מודרנה, וגם הפרוגרס זה מטורף, זה מטורף לגמרי. זה מחשבות מטורפות לגמרי. ושיהיו ברור חוקרים, פרוגרס זה לא רק פה. באמריקה, המצב קשה שבעתיים. באקדמיה, באמריקה, יש היום ממש חזרה מאמונה באמת כלשהי. כן, אני פעם ראיתי מערכון כזה, שחלטתי שזה בדיחה. שילד כותב שניים ועוד שניים ועוד שניים ועוד שניים, זה 22. אז הוא כותב לו אדום. זה כזה סזרון כזה רץ ברשת, כך אני גם שם. באים ההורים בית ספר, ההורים, מה כתב את האדום? כן, זה לא נכון. בוא למנהל, למדון אותי, אתה לא נורמלי, מה אתה בא ליד, אתה תקבע לו מה זה נכון? הוא הולך למנהל, ודוד, ובסוף. טוב, מה עושה בסוף, אז רצרון יעשה מאוד יפה, שמגיע, אז הוא אומר, אני מתפטר. אומרת למזכירה, צריך לקבל פנסיה, 200 מיליון. אבל, הצחוק לא צחוק. חבר שלי, דוקטור באוניברסיטה למתמטיקה, אמר לי, יש אוניברסיטאות בעולם שכבר לא, שאסור ללמד שאחד ועוד אחד זה שניים.
אסור,
לא יודע. אז העולם משוגע לגמרי, אבל אני אומר, גם השיגעון הזה, שיגעון בשיגעון, כן. השיגעון הזה נובע מאנושות מבוגרת שמחפשת את עצמה, פרוגרסים משוגעים. והטרור של... צריך להילחם בטרור שלנו קודם כל באופן טוטלי, לסתום לנו את הפירות ולא להגיד לנו מה להגיד ומה לחשוב. זה, ויש שם דברים קשים גם אידיאולוגית על האשמה של הלבן ועל המדוכאים, כן, בבקשה.
איך זה נמצא בשכל של הפרט האידיאולוגי הזה, למה צריך להשגר?
אין אידיאולוגיה, הוא לא חושב כל כך.
הפוסט-מודרניזם, כאילו, הצורה, חשיבת אותי שאחד ועוד אחד אולי שווה גם מול. איך הם... איך זה מסתדר להם? כאילו, יש להם שכל. הם אנשים.
האמת היא, בוא נעשה סדר. זה שפיץ. לא, לא צריך להגיד לסדר.
לא, אבל יש גם דברים, יש תופעות דומות גם בציבור.
למשל, מה המשמעון על הרפורמה למשל?
דוגמה, זה חוסר חשיבה, זה חוסר רשות.
טוב, לגבי הנושא של ה... אמרתי, יש תמולה. אתה צריך לומר מה זה, תמולה זה דבר חזק. תמולה זה דבר חזק. מספרים לנו רבי נתן אבישיץ. מספרים. כן, סיפור מפורסם. שוב פעם אחד אמר לו, כומר, למה אתה אומר שאתה, אנחנו לא צדקים? כמה אתם? כמה מיליונים אנחנו? מיליארדים. אמרנו, טוב, בוא תדחי תהיה לרחוב. שמעתי איזה 40 שנה, הלכו לשוק, באמצע שוק, רבי נתן נעמה. הסתכל לשמיים. אז חבר שלו גם הסתכל לשמיים. עבר עוד אחד, הסתכל מנה, קיצור אחרי כמה דקות, כבר אם שם 20 אנשים הסתכל לשמיים. אומר רבי נתן לילה שלידו, אתה רואה שם את המלאך הלבן עם הכנפיים? איפה? תסתכל עם האצבע שלי, אתה רואה שם? איפה? אחרי כמה דקות, אחד היד אומר, אני גם רואה אותו! אחרי זה, אני גם רואה אותו! זה חשיבה המונית. חשיבה המונית זה דבר שפועל בצורה פסיכולוגית. עם שייכות, עם חברות, עם שכנות, עם מליה, המון דברים.
תמונה. לכן שאלתי על הפרט. איך הבן אדם הפרטי חושב כמו המון?
הוא לא חושב כמו, הוא לא חושב, הוא לא עושה. הוא אומר, הוא אמרו לו, רבי לוין רוצה לעשות מדינת ההלכה? וואו! הוא לא חושב, הוא לא חושב.
בעיקר מופעל על ידי רגשות.
ברור, זה יוצר חוסר אמון בין האנשים.
אתה צודק, זה קשה, אני חושב, זה קשה. אחרי אמרתי קודם, שאני חושב שזה יושר הוא דבר אלמנטרי, כן. אני מאמין, דרך אגב, אני אומר יותר מזה, אני חושב שמי שחושב שבגלל שהאמת נעדרת, חזק, לכן אין סיכוי לתקן את הפרוגרס או לא צודק, בגלל ש... שוב, זה אידיאולוגיה, ואידיאולוגיה האמת נעדרת, הדרים הדרים. בישרות האנושית, אני מאמין בבן האדם. מאמין שאם אנחנו, אני, מה שאמרת קודם על המסמך הזה שכתבתי על הרפורמה, אני פניתי לרבנים שנפגשו עם טייסים, יותר ממני. ואמרתי, חבר'ה, תנסו לי להסביר להם שזה לא, שהם לא צודקים. לא, אתה לא מבין, זה מסובך. במפגש שאני הייתי דרך אגב, זה היה בזה עודף, כנראה, אצל אחד המשפחות, באתי לאחד מהראשי הקבוצה, תת אלוף שפיר, ישראל שפיר. בעיניי זו הייתה חוויה מספיקה. זה אחרי שנגמר הכל, אמרתי לו, ישראל, בוא אני אסביר לך למה זה לא דיקטטורה. אל תסביר לי. לא רוצה שתסביר לי.
הרב אמר את זה באחד השיעורים.
טוב, רבותיי, אנחנו רוצים לצלם את השיעור. אז טוב, קודם כל אנחנו החלטנו שלומדים את העניין הזה, אני מקווה ככה. קבל, אז זאת השם שבוע הבא. השבוע הבא יכול להיות שביום אני אדבר, הרב דני, אני אסכם את זה איתכם. כזה נעשה את זה ונלמד את הדברים, את השבועות הדפים. וגם זה נקרא אולי איתי בסדר, ונמשיך בעזרת השם. יש הרבה הרבה מה, הרבה הרבה מה ללמוד. דברים קשים, מורכבים ועמוקים מאוד. בסדר.
תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.